גם כן תרבות.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו היום בשעה 3 בבית הקברות קריית שאול, תובא למנוחות הסופרת תמר גלבץ שהלכה אתמול לעולמה והיא רק בת 65. גלבץ, עיתונאית ועורכת שעסקה תמיד בתרבות, תמיד חדה, תמיד מדויקת וגם סופרת. רק 3 ספרים היא כתבה, אבל כל אחד מהם וחד ספר. הראשון שיצא ב-2004 היה את בתקופה טובה, שסיפר את סיפורה של אישה שחלתה בסרטן וחובה נתישה כפולה. השני מ-2006, מקופלת, שבליבו גבר שלא טוב לו, כך היא קוראת לו, לא טוב לו, שהולך אחרי 20 שנים, עוזב אישה כי לא טוב לו. הספר הנפלא הזה זכה בהוקרה, גם היה מועמד לפרס ספיר לספרות. הספר השלישי שיצא כבר לפני כעשור, המתים והחיים מאוד קראו לו, היא חקרה בו את מוסד המשפחה, את המוות שמחסל את התא המשפחתי, גם סקס יפה היה בו. בשנת 2000 התגלה אצל גלבץ סרטן נדיר, גם קטלני, היא נותחה, איברים הוצאו מגופה והיא המשיכה. 22 שנים היא המשיכה עד אתמול. עורך ספריה, מי שעוד שוקד על עריכת ספרה הרביעי שאמור לראות אור, הוא העורך אלי הירש שנמצא איתי הבוקר. שלום לך אלי.
שלום.
תודה שאתה נמצא איתי ונחמה רבה ממני, מאיתנו בכלל.
תודה.
אלה היו ימים אחרונים קשים, אפשר היה לחכות?
אני לא יודע איך להגיב לזה, אתה יודע, אני עדיין לא הקלתי את זה שהיא מתה. בשבילי היא עדיין חיה מאוד, אתה סיפרת שהספר השלישי שלה נקרא מתים והחיים מאוד. קשה לי לדבר, הימים האחרונים הם ימים אחרונים, והכל עכשיו, אתה יודע, אני מוצף בכל, אני העורך שלה, נכון, ואני עורך הרבה ספרים, אבל תמי הייתה קודם כל חברה טובה. העבודה הספרותית הייתה אספקט מאוד מהותי ביחסים בינינו, אבל הייתה רק אספקט. ואחד הדברים המדהימים זה שבאמת היא חלתה לפני 22 שנה, וזה היה סרטן מאוד קטלני ומאוד עוצמתי, והיא חיה בעוצמה גדולה, היא לא רק נלחמה, היא גם הצליחה לעשות כל כך הרבה דברים, כל הספרים שלה, אתה אמרת, עורכת ועיתונאית וברור, אבל מבחינתה היא הייתה קודם כל סופרת, זה הדבר, מהרגע שהיא חלתה, היא סיפרה פעם, שכשהיא הייתה חולה ככה בדמדומים, כשהיא רק, כן, מיד אחרי הניתוח, היא לא יכלה לדבר, אז היא ביקשה עט ונייר, וכתבה משהו כמו, קרלי, תחפפו אותי, אל תשאירו אותי לבד. והכתיבה הזאת הייתה בעצם הכתיבה הספרותית הראשונה שלה, כן.
מדהים, בריאיון שהיא נתנה למאיה סלע בעיתון הארץ לפני כעשור, היא דיברה במונחים של היא עוברת ליד הרופאים, והרופאים לא מבינים איך היא עדיין חיה.
משהו כזה, כן, אבל אלה שהכירו אותה הבינו, כי עוצמת החיים, כן, זה גם חלק מהעניין שלה כיוצרת, כסופרת, הדבר הזה של המוות הופיע בכל אחד מספריה בתור ממשות מאוד מאוד ברורה, אבל לצידה גם היכולת הזאת האינסופית לחיות, להשתוקק, לאהוב, וגם לכעוס ולהשתעמם, החיים מאוד הם הרבה מאוד דברים. וגם משהו שאפשר לה לאזן, היה בה, אני חושב שזה הדבר שכולם יודעים שהיה לה, אפילו אנשים שלא קראו את ספריה יודעים, כן? האלגנטיות.
כן.
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 היכולת הזאת, היא מצד אחד הייתה סופרת עמוקה וחכמה נורא, אבל תמיד היה לה חשוב לא פחות, כן? להיות מדליקה, לא להסגיר את המעמד של החוכמה. לא היה חשוב לה שידעו שהיא חכמה, כן? וזה הפך אותה אולי לסופרת האלגנטית, בעיניי אחת הגדולות שקמו לנו, אבל...
נדבר עוד רגע על הפן הספרותי בחייה, אם אתה מרשה לי.
בבקשה.
אני לא יודע איך לומר לכם את זה, מאזינות ומאזינים, פשוט אומר את זה. אני עבדתי עם תמר תקופה מאוד ארוכה בקשת 12.
אני יכול לספר לך משהו על זה.
אני ארצה לשמוע או שעדיף שנעשה את זה בטלפון, אוקיי?
לא, 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 דבר טוב, דבר... לא, פשוט אתמול בא. חבורה של האנשים שהם חברים שלה, קבוצת הוואטסאפ, העלו איזה קטע שבו ראו אותך צוחק נורא. ממשהו ש...
כן, כן.
מתפוצץ לצחוק, היא הייתה אישה הכי מצחיקה בעולם. הייתה...
אז בוא, אני רוצה לדבר בהקשר הזה על הפער, כן, בין כן. הדרך בה תפסו אותה לבין האישה שהיא באמת הייתה. נכון, כן. התספורת קרה המדויקת השחורה הזאת, והבגדים כן. השחורים המשגעים, אחת כן. הנשים היפות שהיו במרחב התל אביבי, כן. זה בלי ספק, כן. אבל היה כן. שם גם הומור מאוד גדול, וגם הייתה אהבה גדולה לנמוך וגבוה כאחד.
נכון, נכון, נכון. היה בה, זה מה שקראתי קודם, אלגנטיות, זאת היכולת להיות בעת ובעונה אחת עמוקה לאין שיעור, ולשמור, וקצת להחביא את זה, מאחורי המשקפי השמש, ומה שיקרה חילוך מיליון הדולר שלי, כן? מיליון דולר, כן? היכולת הזאת, אמא שהיא אפיינה אותה, וכמובן ההומור, ההומור היה טכניקת ההישרדות העיקרית שלה, כן? בכל סיטואציה, הכי טיפשית והכי נוראה והכי משמעותית והכי מתוקה, היא מצאה את הצד הקומי, והייתה עסוקה לא רק בספרות, גם בכתיבה שלה זה מאוד מאוד ברור, יש לה יכולת מופלאה לדבר על מין בסוג של העזה וכוח שלא הייתה, לא הייתה לאף סופר אחרת, דווקא בגלל האלגנטיות והעדינות הזאת, כי היא תמיד הפכה את זה למשהו שהוא,
הוא לא מלוכלך, כן.
הוא לא מלוכלך, אבל הוא הוא נועז ולא מלוכלך, כן? וזה מדהים, כן? אז היכולת הזאת להצחיק תמיד הייתה שם, וגם בחיים, תשמע, אפילו בחודשיים האחרונים, שהיו חודשיים לפני כחודש וחצי, אני חושב, משהו כזה, אני לא, לוח הזמנים מאוד מאוד מעורבה לי במוח, אבל היא התאשפזה בפעם האחרונה, אפילו אז, בביקור שלה, כשהייתה באמת ברגעים הקשים, אני חושב שאלה היו הרגעים הקשים בחייה, אז היא לא הפסיקה להצחיק באיזשהו אופן, היא תמיד ידעה לבחור את הביטויים הכי מצחיקים, וזה היה משהו שטבוע בעמוק, אני חושב שגם המצב הזה שבו אתה מתמודד עם המוות, אולי באופן קבוע, כן? ויש לך כאלה תשוקות גדולות, אז הומור זה כנראה...
זה הפתרון. אמור לי, אם אני יכול ברשותך להניח את זה על השולחן, תסביר לי את הבטן הזאת. שלושה ספרים במהלך 8 שנים, ועכשיו עשור של שתיקה. למה היא לא פרסמה?
אני אגיד לך, קודם כל את הספר הרביעי,
שבידיך, אתה היחיד שיש לו אותו.
שבידיי, שיצא לאור באביב, שהוא... אני לא, אני חושב שספרי הקודמים היו מופלאים, אבל מבחינות מסוימות זו פסגת יצירתה, היא שקדה עליה במשך 7 שנים, היא הייתה מאוד, הסרטן חזר במהלך העשור הזה, וכשהסרטן חוזר, הוא חוזר בכל מיני תצורות, יש ניתוח אחד, ואז חיים, ואז פתאום, ואז יש שקרנות, ויש חימו, ואתה יכול לעבוד, ואז אתה לא יכול לעבוד, והספר עצמו, מכיוון שה... אצל תמר תמיד הייתה זיקה מאוד מאוד אדוקה בין חייה לבין כתיבתה, היא בעצם, אם מדברים היום על אוטו-פיקשן, היא אולי הדמות המשמעותית ביותר במסורת הזאת, שבה משחקים ביחד, אז היא פשוט היה לה נורא נורא קשה לכתוב, והדבר המדהים ביותר, זה מין משהו שהוא, שבחודשים האחרונים, כן, עד לפני חודשיים, היא הייתה פתאום באיזה פרץ של עוצמה וכוח, והביאה את הטקסט לידי שלמות. אבל לא היה לה את הזמן הזה, היא הייתה עסוקה בלטפל בעצמה, היא הייתה גם, זאת הבטן, הבטן הזאת, זאת המחלה, וההתמודדות איתה.
אתה יכול לומר לנו?
אני מרגיש כאילו אני עושה, אני יודע, לדבר על תמר, יום אחרי שהיא הלכה לעולמה, ולספר את הדברים האלה, ותמר כל כך אחד הדברים שהיו חשובים לה...
נדמה לי שהיא הייתה משתתפת בשיחה הזו שלנו עכשיו.
אני לא יודע, היא הייתה, עוד משהו שהפיין אותה זה, זה מין חוש מופלא לפרטיות, כן? כמה שהיא ידעה לכתוב על עצמה, בצורה כל כך, לכתוב דברים מתוך עולמה, בצורה כל כך אסופה ודרמטית, בתור סופרת, בתור בן אדם, גם כשהיא דיברה בכנות, ברעיונות, תמיד ידעה, היא הייתה עיתונאית נורא מוכשרת, אז היא גם ידעה להיות מרועיינת, היא ידעה מה לתת, והיא לימדה אותי למשל, איך מדברים עם עיתונאים.
אתה מצליח, במה עוסק הספר, אלי?
אני לא יכול, אני לא מצליח, אני חוץ מלהגיד את מה שאמרתי, שהוא נכתב בצל המערכה האחרונה בחייה, שנמשכת כבר 7 שנים, אני לא מסוגל לדבר, לא משום שאני לא יודע, אלא משום שבאמת, יש לי איזה מין צורך פנימי עמוק, להפריד בין הספר לאבל. אני ממש מתנצל על זה. שואלים אותי, אני לא יכול לדבר על זה. אני יכול לדבר על זה, הוא לא יצא עוד הרבה זמן. כן, אני חושב באביב, אני לא יודע בדיוק מתי. אני עצמי עוד לא גמרתי את העבודה עליו.
אתה תצליח בכלל להמשיך?
אני כן, כי את הדברים החשובים עשינו ביחד, כן? אבל אני מוצף בכל האינפורמציה, ועל תמר אני יכול לדבר, שאני מכיר אותה, אבל על הספר אני מרגיש שהוא תקוע לי בגרון, ואני יודע שזה יצא החוצה, אבל אני לא יכול להגיד עכשיו.
אולי עוד מילה ברשותך, קח אותי לרגע פרטי אחד שלכם שתמיד תיסה איתך.
וואו, אני לא יודע, אני... היינו מאוד קרובים, וזה הייתה, תמר, אני אגיד לך משהו שהוא לא בדיוק עונה לשאלה, אבל לתמר היו כמה חברים טובים, אני לא היחיד, והחברים היו הדבר הכי חשוב, עבדה על זה, אני לא אומר כמובן האימהות, אבל החברים היו דבר נורא נורא חשוב, היא האמינה בחברות, היא עבדה על החברות, היא שמרה עליי כחבר, ולהיות חבר שלה היה ממש התחושה, היה משהו עמוק. עכשיו אני פשוט, אולי אני לא רוצה לשלוף שום רגע, כן? אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי, אז חילופי המבטים בשבועות האחרונים, המבטים שרואים, שאני רואה אותה והיא רואה אותי, במצב הזה שבו היא כבר מתחילה להשלים, או עסוקה בשאלה אם היא מסוגלת להשלים, עם אותה, זה מה שאני מוצף בו עכשיו. אולי עוד חודש או חודשיים אני אתחיל להיזכר מעבר לזה, אבל בינתיים אני שם בפרידה ממנה.
אנחנו נשלח לך נחמה רבה 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 מאיתנו, אלי הירש, כאמור, אנחנו נדבר שוב כאשר הספר יצא. תודה שהיית איתנו הבוקר. וזה אודות תמר גלבץ. גשו אל הספרייה שלכם, בטוח יש לכם את אחד הספרים שלה, ספרים מצוינים, היא הייתה סופרת מצוינת.